בוקר טוב, אנחנו ממשיכים. שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, פרק י"ט בצור ירום, שיהיה להצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל חולי עמך ישראל, הצלחת הקהילה יקרה בחד נס, הצלחת כל עם ישראל בכללותו. ככה, פרק י"ט, לשון בעל התניא, ולתוספת ביור, צריך לבאר היטב מה שכתוב, מה שכתב שם, נר השם נשמת אדם, אומר פה פירוש נר השם נשמת אדם שישראל הקרויים אדם נשמתם היא למשל כאור הנר שמתנענע תמיד למעלה בטבעו מפני שאור האש חפץ בטבע להיפרד מהפתילה ולהידבק בשורשו למעלה ביסוד האש הכללי שתחת גלגל הירח כמו שכתוב בעץ חיים. אומר פה הרב, אומר פה בעל התניא שהנשמה, כן, של היהודי, מה שדיברנו בשיעור הקודם, שילד, לא משנה, קורא פרק תהילים, כל אחד מישראל, כשהוא קורא כל דבר, כל שהוא, שמים לב שהוא ישר מתחיל לזוז. למה? כמו הלהבה שאוחזת בפתילה. רואים שלא משנה איפה היא תהיה, גם במקום שאין רוח, אין כלום, היא כל הזמן זזה. אבל הלהבה הזאת היא כל הזמן כוספת לשורשה, היא כל הזמן עולה כלפי מעלה. למה? כי כל דבר כוסף לשורשו רוצה להגיע למקום ממנו הוא הגיע. אותו דבר אצל היהודי, הנשמה שלו היא כל הזמן כוספת למעלה, היא רוצה לצאת מהגוף. היא רוצה להיות ליד הקדוש ברוך הוא, היא רוצה להגיע למקום שממנו היא הגיעה. אז בא פה בעל התניא ואומר לנו, נר השם נשמת אדם, שישראל הקרויים אדם, נשמתם היא למשל כאור הנר שמתנענע תמיד למעלה בטבעו. אומר פה ככה, כשיהודי מתפלל ומתנענע, בין אם הוא קורא זמירות או מתפלל 18, אפילו ילד קטן שעדיין לא יודע להתפלל, כשמבקשים ממנו להתפלל, מיד הוא מתחיל להתנענע, ומבואר בזוהר, שבדבר זה בלבד, ניכר בין הנשמות הקדושות של ישראל לנשמות שאר העמים, עובדי כוכבים ומזלות. נשמות ישראל נגזרו מנר הקדוש הדולק, שכתוב נר השם נשמת אדם. ואור הנר, כיוון שנתאחז בפתילה, אותו האור אינו שוקט לעולם, אלא האור מתנענע לכאן ולכאן. כלומר, הסיבה לכך שיהודי תמיד מתנענע בתפילה ובלימוד התורה היא בגלל שהנשמה שלו היא כמו נר. ונר תמיד מתנענע אפילו במקום שאין רוחות. פעם הולך קצת למעלה, פעם מנמיך. פעם הולך ימינה ופעם שמאלה, קדימה ואחורה. לשון בעל התניא, מפני שאור האש חפץ בטבע להיפרד מן הפתילה, להיפרד מהפתילה, כי הפתילה מחזיקה אותו. והוא רוצה להיפרד ממנה, כמו שהגוף מחזיק את הנשמה, פחות או יותר ברעיון, אבל היא רוצה כל הזמן לצאת משם, היא רוצה כל הזמן לעלות למעלה, היא כוספת לשורש שלה, ולהידבק בשורשו למעלה, לשון בעל התניא, ביסוד האש הכללי, שתחת גלגל הירח, כמו שכתוב בעץ חיים, אור האש שבנר באופן טבעי נמשך למעלה, להידבק בשורשו כשהוא יסוד האש שנמצא למעלה מתחת לגלגל הירח. אומר פה הרב יורם עליו השלום, מביא פה, ידוע שישנם ארבעה יסודות, אש, רוח, מים ואפר. יסוד האש זה החום שיש לאדם. אם האדם יהיה קר, מקומו הוא בבית העלמין. צריך שיהיה חום בגוף בסביבות ה-37. כשהחום בגוף מתחיל לרדת, זה לא סימן טוב. זה מראה שיש בעיה בגוף, לכן צריך מיד לבדוק מה הבעיה ולטפל בה. יסוד הרוח זה האוויר, החמצן שדרוש לגוף, כשאין לאדם חמצן הוא יכול להיחנק באופן מיידי. יסוד האפר זה העצמות והרקמות שבאדם, ויסוד המים זה הנוזלים שבגוף. אם מתקלף לאדם מעט מהאור שלו, הוא יראה שיש שם רטיבות. כל התאים שלנו מוקפים מים, והמים האלה זורמים 24 שעות ביממה בתוך הרקמות. כדי ללכלך את האור, שלא יתייבש חלילה וחס. היו מקרים בעבר עם כמה חיילים שטעו בדרך והתייבשו, אחר כך מצאו אותם ללא רוח חיים. כשאין לחות בגוף זה מסוכן מאוד. יש פעמים שאדם פתאום נופל, מתברר שהוא לא שתה כמה ימים מבלי לשים לב. לכן אפילו כשלא צמאים צריך לשתות קוסטה וכדומה, כדי שהגוף יאזן את עצמו בשתייה. אומר פה השם יתברך, ברא את העולם חצי חצי, חצי מן העליונים וחצי מן התחתונים. כך זה בכל דבר, הגוף מלמטה והנשמה מלמעלה. העולם כאמור יש בו ארבעה יסודות, אש, רוח, מים ואפר. השם יתברך החליט שהמים ואפר הם יהיו מלמטה, ואש והרוח מלמעלה, וכן על זה הדרך. היסוד הכבד ביותר הוא יסוד האפר, כמו שכתוב, כובד אבן ונטל החול. גם המים כבדים, אבל יש להם יתרון שהם זורמים, הם יכולים לעבור ממקום למקום. המים מבחינת הטבע שלהם צריכים להיות מעל האפר ולהקיף אותו, כי לפי ההיגיון מה שכבד צריך להיות למטה והקל יותר למעלה. אבל הקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו לקח חלק מהאפר ושם אותו מעל המים, כמו שכתוב, לרוקה הארץ על המים. את המים הקלים הוא שם למטה ואת האפר הכבד הוא שם מעליהם. את זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. כלומר, כדור הארץ כולו עומד על המים. כשמתבוננים בתצלומים לוויינים של כדור הארץ, רואים היטב שהכדור כולו מושתת על יסוד המים. וזה פלא גדול שהמשקל העצום של כדור הארץ לא שוקע בתוך המים. והרוח היא למעלה מן המים ומקיפה את המים, לכן יש רוח ים. ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. האש מקיפה את הרוח, לכן אומר כאן בעלת עניה שיסוד האש הוא מתחת לגלגל הירח. כמו שמביא גם בעל חובות הלבבות שם, על ארבעת היסודות שכתוצאה מהמאכל, כן? יותר נכון, כתוצאה מזה שהאדמה מצמיחה והשמש, יסוד האש, מחמם את האפר והמים משקים את האדמה. אז אנחנו רואים בעצם שבשילוב של ארבעת יסודות האלה האדמה מצמיחה, כי האדמה לא יכולה בלי החום, והיא לא יכולה בלי החמצן, והיא לא יכולה בלי המים. אז היא מצמיחה, וכתוצאה מכך האדם אוכל, וכתוצאה מכך שאדם אוכל נוצרת לו השכבת זרע שיש לו בגוף, וכתוצאה מהשכבה הזאת אנשים מגיעים לעולם, וזה בעצם כתוצאה מארבעת היסודות, זה מהווה את כל העולם, את כל האנושות. ואף שעל ידי זה, על ידי התנתקות האש מן הפתילה, אומר, יכבה ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו יתבטל אורו במציאות בשורשו, אף על פי כן בכך הוא חפץ בטבעו. אומר פה הרב דבר כזה, אם האש תתנתק מהפתילה היא תיחבא, זאת אומרת אם היא תצא מהגוף הגוף ימות, כי אין לה במה להאחז. אף על פי כן היא מעדיפה לחבות, ובלבד שתתקרב לשורש שלה למעלה. למי זה קרה? אומר פה הרב, כמו שקרה לנדב ואביהו, כפי שמבאר האור החיים הקדוש, שהם ידעו שהם ייפטרו מהעולם, ובכל זאת מרוב הערבות של השכינה הכאב של המיטה לא נחשב ביניהם כלל, ולא נמנעו מלהיקרב לידידות נעימות השכינה ולערבות שבה, ואפילו שהיו צריכים להתנתק מהחיים זה לא כל כך הפריע להם. מי יכול להשיג השגות כאלה? אפילו משה ואהרון שהיו קדושי עליון מבטן לא זכו לזה. אומר לנו פה הרב, ואף על ידי, כן, שעל ידי זה יכבה ולא יאיר כלום למטה, וגם למעלה בשורשו יתבטל אורו במציאות בשורשו למעלה, אף על פי כן בכך הוא חפץ בטבעו. הוא אומר, הנשמה שהיא יודעת שאם היא תצא מהגוף, הגוף ייפול וימות. לא תהיה לו תקומה לגוף בלי הנשמה. הוא צריך את הנשמה כדי לעמוד, כדי להחזיק. אומר, למרות כל זאת, נדב ואביהו ידעו מה הם הולכים לעשות. אבל מרוב הערבות והנעימות של הנשמה, של הלהבה שהיא כוספת לשורשה לעלות למעלה, להגיע לשורש שלה, להיות ליד הקדוש ברוך הוא, אז מה שהם עשו, הם המשיכו בעבודה למרות שידעו שהנשמה תצא מהגוף והגוף יתבטא למטה. אז אומר פה, בוא נראה אור החיים הקדוש בהקשר של נדב ואביהו. אומר פה, האור החיים הקדוש על הפסוק, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. או יאמר על זה הדרך, אחרי מות וגומר. דיבר השם למשה דרך מיתתן, שהייתה על זה הדרך בקרבתם לפני השם. פירוש, שנתקרבו לפני אור העליון בחיבת הקודש ובזה מתו. והוא סוד הנשיקה, שבה מתים הצדיקים, מה שאנחנו יודעים שקראו היא מיטת נשיקה. והנה הם שווים למיטת כל הצדיקים, אלא שההפרש הוא שהצדיקים, הנשיקה מתקרבת להם, ואילו הם נתקרבו לה, והוא אומרו בקרבתם לפני השם. בדרך כלל הנשיקה באה, מתקרבת לצדיקים, באה ולוקחת אותם במיטת נשיקה. פה הם עשו הפוך, הם התקרבו לנשיקה, מרוב הערבות, מרוב העבודה שהייתה כל כך נעימה להם. הם העדיפו מה שנקרא, שהנשמה תצא, שהיא תעלה, שהיא תגיע לשורש שלה. ואומרו וימותו בתוספת וב, רמז הכתוב, אפלת חיבת הצדיקים. שהגם שהיו מרגישים במיטתם, לא נמנעו מקירוב לדבקות, נעימות, ערבות, ידידות, חביבות, חשיקות, מתיקות, עד כלות נפשותם מהם. ואבן, ובחינה זו, אין מכיר איכותה, והיא מושללת ההכרה. לא מפי מין האנושי, ולא מפי כותבו. הוא נכנס פרשב אור החיים הקדוש, לדברים עמוקים מאוד. אני לא מבין, אבל בוא נקרא את זה בשביל ה... ולא תושג בהשערות מושכל הגשם, ולמסיק חלק מהשגה זאת תבדיל ממנו. המונע אותו מתקבל, ותכירהו על ידי סימניה, כי הוא זה הופכה מנגד את צוניה, ותפעול בפעולה רשומה לשלול ממנו כוח המונעו והמקיימו, ולפעמים תימסהו הנפש ותריבהו מריבה גדולה. והוא סוד אלילות הנביאים, הוא שתתרבה בחינה זו בפנימיותו, תגאל הנפש את הבשר, ויצתה מאימה ושבה אל בית אביה, והודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל, שהשכלת ההשכל תשכיל ההשכלות, ובהשכל בהשכלתו ישכיל שמושכל מושלל ההשכל, וכשישכיל בהערת עצמו ולא עצמו, ישכיל שהמוכשל מושכל ממושכל, בלתי מושכל מהשכל, בלתי מושכל מהשכל, והשכילו למשכילים בייחוד השכלתו בסוד נשמה לנשמתו. ואז מותריו יהיו אתרי מלכים וכסעם, וכי יש חיים לחיים, שעליהם אמר משה ובחרת בחיים. אומר פה, מת המודעות ושוללת חיים הנשתבים בהרגש הכללי, ויברך ברוך אלוקים חיים אשר סגל סגולה זו לסגולתו. שתבח ויתעלה שמו. איזה עומק, מה יש בתורת ישראל? שם יזכנו. ממשיך ואומר, אפילו משה ואהרון שהיו קדושי עליון מבטן לא זכו לזה. מה זאת אומרת? אומר פה, בוא ננסה להבין, קודם כל, הבחינה של נדב ואביהו, כאמור הייתה להתנתק. הם אמרו, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא עכשיו, עד שהנשמה תדבק למעלה במקור העליון שלה. אבל מצד שני, זו התכלית הנרצה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. כי אסור שיהיה רק רצו, צריך שיהיה רצו ושוב. כשאדם עובד את הקדוש ברוך הוא, יש לו שתי בחינות, יש לו בחינת של רצו, ויש לו בחינת של ושוב. אתה מתעלה, 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 מתעלה. הלו, אתה צריך גם לחזור למטה, לא רק רצו. כמה אתה יכול, בן אדם יכול לעלות למעלה? צריך גם כן לרדת. אדם יכול להתעלות, להתעלות, זה טוב. אבל יש בזה גם סכנה. כי צריך שיהיה רצו ושוב. כפי שמבאר הרבי מלובביץ' על פי המשנה בזבחים נ"ג עמוד א', עלה בכבש ופנה לסובב. אומר פה הרבי, כבר דיברנו על זה לפני כן בשיעורים הקודמים, שכשהיה עולה הכהן בכבש והיה פונה לסובב אותו, הוא היה מסתכל כל הזמן מסביב לראות מה קורה עם העם, מה קורה עם האנשים. אומר אותו דבר, עלה בכבש ופנה לסובב, תמיד תסתכל על הסביבה שלך. אוקיי, התקדמתי, עליתי עוד קצת, מסתכל קצת, האישה, הכל בסדר, את איתי, יופי, יאללה, ממשיכים עוד צעד. עשה עוד צעד, מסתכל, הילדים, אתם איתי, יופי, אפשר להמשיך להתקדם. ממשיך עוד קצת ועוד קצת, פנה לסובב, כל הזמן רואה שהסביבה שלו איתו, שהוא לא מתנתק, למה? אם הוא ימשיך ויעלה למעלה, הנשמה תצא, הוא יפסיד גם למעלה, גם למטה הוא יפסיד. זה לא הרצון של הקדוש ברוך הוא. שאף על פי שראוי ונכון להתעלות עוד ועוד, בכל זאת, בכל שלב ושלב, בסולם העלייה עליך לבדוק מה עם הסביבה שלך. האם אשתך איתך, או שהמרחק ביניכם גדול מאוד? אומר פה, האם הילדים איתך? או שאתה קם מוקדם להתפלל בבית הכנסת והילדים שלך נשארים לישון עד מאוחר. לא כדאי שיהיה מצב כזה לילד קשה להתפלל לבד. ילד אוהב את אבא שלו והוא רוצה להתפלל יחד איתו. אמנם, כשהוא קטן מאוד, עדיף להשאיר אותו אצל אמו. ולא לצייר אותו. כי לא רק שלא מקבלים על זה שכר, אלא ייתכן גם שזה גורם קצת צער בשמיים. כי לילד קשה מאוד לשבת בשקט במשך כל זמן התפילה, וכאשר הוא מאבד את סבלנותו, הוא מתחיל להציג ולהפריע ומסיח את דעתם של המתפללים, ויצא שכרו בהפסדו, והרי זו מצווה באה בעבירה. אבל כשהילד מגיע לגיל 6-7, והוא כבר מסוגל לשבת בבית בשקט וברוגע, ובפרט אם הוא כבר יודע לקרוא מצווה על אביו, להביא אותו לבית הכנסת, ולהושיב אותו לידו בזמן התפילה. אם הוא מתחיל לזוז בחוסר הסבלנות, צריך לומר לו, לא מתאים לך להתנהג כך, הרי באת לבית הכנסת להתפלל, אל תשחק עכשיו. אני אתן לך מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה לראות אותך מתפלל. בגיל כזה יש עם מי לדבר. הוא כבר יודע לקרוא, הוא יכול להתרכז, לכן תחזיק אותו לידך, ותיתן לו להתפלל לאט לאט. תסביר לו מה צריך לקרוא, תתפלל איתו ביחד, תאיר לו מדי פעם במתיקות ובנעימות. אף פעם אל תצוות אותו ואל תכאיב לו, כדי שלא יסנה לבוא לבית הכנסת להתפלל, אלא תשתדל לגרום לו להרגיש את המתיקות שבתפילה. מדי פעם תלטף אותו מעט, ואפשר גם להוציא איזה סוכריה מהכיס ולומר לו, אם תגמור את הדף הזה, אני אתן לך את הסוכריה, צריך להסביע את עינו, ובכך לקנות את נפש הילד. יש כאלה שמביאים את הילד כשהוא קטן, וכשהוא גדול משאירים אותו בבית. מצב כזה קורה כאשר ההורים מתעקשים להביא את הילד לבית הכנסת, כשהוא עדיין קטן. במקום שישאירו אותו בבית לשחק, הם מביאים אותו לבית הכנסת, מקום שאי אפשר לשחק בו. ואז חסר לילד את המשחקים האלה, וכשהוא גדל הוא רוצה להשלים את החוסר הזה, ולכן הוא נשאר בבית לשחק ולא רוצה לבוא לבית הכנסת, ואז מפסידים אותו. לכן צריך לעשות להפך, כשהוא עדיין קטן מאוד יש לתת לו לשחק בבית ולהשתולל, ובכך למצות את הילדות שלו, ואחר שיגדל מעט יש להתחיל להביא אותו רק לערבית או למנחה, ומאוחר יותר גם לשחרית, עד שיתרגל ויהיה רציני. זו ההנהגה שצריכה להיות. אומר פה הרב, כמבואר בגמרא, שחלק מהתפתחותו הבריאה של הילד תלויה בכך שיפקירו לו כלים לשברם ולמלות אהבתו, וכן הגמרא שם מספרת שכך הייתה הנהגתו של רבא, שהיה רוכש כלים סדוקים במחיר זול כדי לתת לילדיו הקטנים לשברם. הנה יש גמרא. לכן, אפילו אם ילד קטן מתחנן לבוא לבית הכנסת, צריך לומר לו, אתה עוד קטן. כשתגדל תבוא איתי בשמחה. אפשר לשכנע אותו להישאר בבית עם איזה ממתק וכדומה, ולא להביא אותו עד שהוא כבר יודע לקרוא. צריך להיות חכם, לא לאבד את הגילאים. כשהילד קטן צריך לתת לו לשחק. אם לא נותנים לו לשחק כשהוא קטן, הוא ישחק כשהוא יגדל. כי חסר לו בנפש את תקופת הילדות, וגם לא כדאי להעיר אותו כל כך מוקדם. כי השינה החשובה לילד כמו מזון, זה הדבר היחיד שמרפא את הילד. ילד שמחסירים לו משעות השינה שלו, הוא לא גודל מסודר בחיים. הוא הופך להיות מאוד היפראקטיבי, לכן צריך להתחשב בנפש הילד. גם אם האישה מבקשת מהבעל שיקח את הילד לבית הכנסת, צריך להסביר לה בטוב טעם שילד מבחינה פסיכולוגית חייב לשחק, זה האופי שלו. הוא חייב לשחק כל היום בלי הפסקה עד שירדם על המשחק. ואם מביאים אותו לבית הכנסת, הוא לא יכול לשחק כי זה מפריע לתפילה ולשיעור שאחר התפילה. ואם הולכים נגד הרצון שלו ומדקים אותו, כשהילד יגדל הוא יזכור את זה לרעה ולא ירצה לבוא לבית הכנסת. כמה צריך להפעיל את השכל נכון, כמה צריך להפעיל את זה נכון. אומר פה הרב, כתוב בגמרא בכתובות נון עמוד א', שרב הזיר את רב שמואל בר שילת, שהוא היה מלמד תינוקות, אמר לו, בציר מבר שיט לא תקבל. אומר לו, כשאתה מקבל ילדים לתלמוד תורה, אם הוא לא הגיע לגיל 6, לגיל 6 שנים, יהיה מה שיהיה, אל תקבל אותו. גם אם הוא עילוי, תן לו לשחק. אבל כבר שיט קביל וספל כתורה, אומר, כלומר, מגיל 6 צריך לדרבן אותו ללמוד. תעשה לו מבצעים ותראה שהתוצאות לאחרו לבוא. תוציא מארנק שטר מכובד ותאמר לו שזה בשבילו. ותראה באיזה מסירות ודבקות הוא ילמד. ייתכן מאוד שאחרי שהוא יקבל את השטר, הוא כבר לא ילמד, כי הרי הוא קיבל את שכרו, אבל אתה תהיה חכם. תוציא עוד שטר נוסף ותאמר לו שיש לך עוד כמה כאלה לתת לו. צריך לקנות את הילד, אבל יש לזכור שכל זה בא אחרי שבגיל קטן הוא היה בבית. ואמא שלו פינקה אותו, נתנה לו את החום שלה ואת כל מה שהיה צריך. בעזר השם, אנחנו נמשיך אם ירצה השם, מחר.